אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום רב למאזינים, אנחנו כאן בסרוויס, בכאן תרבות, אנחנו אומרים שלום גם לארז שלום ולעירה וקסלר שנמצאים איתנו כאן באולפן. שלום שירי כץ.
שלום רונה גרשון תלמי, כמה טוב לראות אותך פנים אל פנים.
לגמרי, סיימתי את הבידוד.
יח.
אני רוצה לומר את התדרים שלנו לפני שנתחיל. 104.9, 105.3 FM, אפליקציית קאונודי ובאתר האינטרנט. אז מה קרה פה כשלא הייתי ספרי?
בזמן שאת היית צפונה בביתך, קרו דברים, אבל באמת שקרו עוד קודם, אני חייבת להתוודות. קורונה יצרה תופעות מעניינות בערים, אני חושבת שגם את הבחנת בזה ודיברנו על זה שתינו, בזמן שאת היית בבית. המון המון תורים.
נכון. מלא, תשמעי, יצאתי מהבידוד.
זה לא שלא היו קודם, היו קודם, אבל לא ככה.
אבל זה מוזר פתאום
לראות
אותם. לא אותה
כמות של תורים, לא אותו אורך של תורים.
יצאתי מהבידוד למרכז תל אביב, והלכתי ברגל במרחקים המותרים, לא עברתי על החוק, וכל מה שראיתי זה תורים, ותשמעי, אני גרה קרוב לדיזנגוף, מרכז תל אביב, נמל, בואכה הנמל, קונדיטוריות חדשות, תורים בעיקר לכל משהו חדש ונוצץ. יש שם את בבקה החדשה של שתי האחיות הנחמדות, תור 30 איש, מרווחים, 2 מטר, אבל עומדים ועומדים חצי שעה. מיזון
קיסר,
שבעצם גם שם תורים מטורפים, ויוצאים אנשים עם טאבלטים, לוקחים הזמנות, וזה עובד מאוד מהר. זאת אומרת, תוך 5 דקות את כבר עם השקית, עם המוצרים ועם הקפה.
מלצרי הסגר מגישים את זה.
אבל נתקלתי בהמון, הלכתי ברחוב, וכל מה שראיתי זה תורים וקונדיטוריות חדשות.
ואמרתי שצריך לדבר על זה, ברוח התקופה, כן.
על מה שנסגר ומה שנפתח. האם יש כאן תופעה? אני לא יודעת, אנחנו נחשוב על זה קצת בתוכנית.
מנסות להבין.
כן, כן, אבל נדמה שאנחנו מחפשים, זה לא חדש, תשמעי, אינסטגרם, אור שפיץ בתל אביב, למי כן, שמכיר, כן. שעושה מנוגות קונדיטוריה ורודות כאלה, מנחדי קרן.
פיץ זרחני ודובונים כן. יושבים בחוץ, דובוני ענק.
ואנשים עומדים חצי שעה ושעה כדי לקבל את ההוגה הזאת, ויש כאן איזושהי תופעה, נצא גם מחוץ לתל אביב, לא נשאר רק בתל אביב,
אבל תדעי שזה מפתיע, כי תל אביבים או בכלל ישראלים לא נחשבים אנשים שאוהבים להמתין, ופתאום כל התקופה הזאת כולה סביב המתנה, וכולם עומדים וממתינים. אולי משהו יקרה בסוף.
כן, אבל אני חושבת שאין ברירה, ואני חושבת שאנשים רוצים להשיג את ההוגה הצבעונית הזאת, שכביכול תשבור לרגע את המשהו הקודר. אני לא יודעת, ננסה להבין אולי קצת למה. אבל גם יש תופעות תצובות של דברים שנסגרים, קונדיטוריה עדן בדיזנגוף.
אז זהו, דיברתי איתם, הם אמרו שהם עוד, זה לא סופי,
זה לא סופי.
המקום אמנם להשכרה וכן הלאה, אבל אולי הם עוד יחזרו.
אז זאת שאלה טובה, כן. כי זו קונדיטוריה של עשרות שנים, כן. ותיקה קרוב לדיזנגוף ארלוזורוב, עם איזה בבקה ידועה כזאת, בבקת שוקולד כמו פעם, ורוגלח כאלה של פעם, ויושבים שם יש שם את פרלמנט האנשים המבוגרים שיושב בבוקר עם, עם כוס התה בדרך כלל.
מאז שנות ה-60 כנראה יושב על כוס קפה והוגה טובה.
והם כנראה נסגרים, יש שם באמת שאלת השכרה, והקונדיטוריה לא פועלת, ושמענו גם על קפה מרסנד שנסגר.
אבל בואי ניקח את הפרטים, בנושא הזה נדבר עם הבעלים של המקום. כן,
בועז טרגרמן, שהוא הבעלים של המקום, ובואו נבדוק עם בועז. שלום בועז.
היי, מה נשמע? בוקר טוב.
בוקר טוב. אז תשמע, דיברנו איתך כבר בתחילת הקורונה, זה נשמע מוזר לומר, הקורונה הראשונה במרץ. אני זוכרת שאז עשינו איתך שיחה שאני לא שוכחת על הלקוחות המקסימים שלך, על יושבי בתי הקפה הקבועים. ואז סיפרת לנו על ההיסטוריה של מרסנד, ועל על עשרות השנים שהוא קיים, ואני זוכרת שאתה כילד היית הולך לים ורואה את הקפה. עכשיו זה סופי בועז?
שום דבר זה לא סופי. חוץ מהמוות, סליחה שאני קצת ככה.
אתה מורבידי, אתה מורבידי.
כן, טרגי כבר בבוקר, כן.
בדיוק. תראו, סמר סנד, שהוא חגג 65 שנה בספטמבר האחרון, וזה כבר אוטוטו 66 שנה, נמצא כרגע במצב די מוזר, כי מה שקרה זה שהמר סנד, התוכן, המותג, הוא מותג חזק. זה אני, זה המשפחה שלי, זה עשרות שנים של תרבות. יחד עם זאת, קרה עכשיו איזושהי מין כזה, הכוכבים הסתדרו בצורה כזאת, שיש כמה תהליכים שקורים במקביל.
אבל מה קרה, מה יהיה מל קיומו? בוא נתחיל מזה, מה יהיה מל קיומו של המרסנד?
מה זה יהיה? נעבור מהכבד יותר לקל יותר. הדבר הראשון שקרה זה שקנו את המרסנד נדלניסטים, והרצון שלהם זה לעשות כסף.
שזה משהו שקורה בשנים האחרונות, בוא, סליחה שקטעתי אותך, במיוחד בתל אביב, ולא רק, גם בנתניה, באשדוד, אנחנו רואים את העלייה הצרפתית מגיעה וקונה נדלן, ואני חושבת שזה שינה קצת את, במיוחד באזור שאתה נמצא בו, אזור הים, אנחנו רואים את זה כבר כמה שנים קורה, נכון?
נכון, נכון. וזה בעצם, את לגמרי צודקת, כי זה בשנתיים האחרונות בעצם. מאז שהנכס נמכר לנדלניסטים, אנחנו נמצאים בערפל. זאת אומרת, אנחנו חיים באי ודאות לגבי מה ילד יום, בעניין הזה של הקשר שלנו איתם.
ולא הייתה ברירה, זאת אומרת, המקום לא היה שלך, אני מבינה? זאת אומרת,
המבנה לא המותג שלו, זה מה שהוא מסביר, שיש פער בין הפונקציות.
ולא הייתה לך כאן בחירה ולא ברירה, זאת אומרת, זה נקנה, וזה מציאות נדלנית.
בדיוק, בדיוק, ובתוך כל זה אני יכול בכוחותיי הדלים לנסות לשכנע ולהסביר בדרכים שהם... מה זה בעצם אומר, סן, מה זה אומר, וזה קצת יוצר בעיה ומתח, כי הם השקיעו את מיטב כספם כדי להרוויח, והמרסן לא תמיד יכול לעמוד ולשלם את הסכומים האלה.
כשבעצם בפועל מדובר באיזשהו נכס היסטורי, תרבותי, שלמי שלא היה איתנו בתוכניות הקודמות, הקים אותו
וולטר,
וולטר מרסנד, הקים אותו ב-1955, הוא היה עולה מגרמניה, העולים של שנות ה-30 שהגיעו לתל אביב, שהקימו את העיר, הם הקימו מקום שיש לו אופי מאוד מיוחד, היו שם המון בתי קפה, נכון, העיר הזאת הייתה מבוססת על...
מיהודה שטרסה.
בדיוק, היו בתי קפה מאוד שוקקים, שאנשים התנהלו שם בכל מיני קבוצות אינטלקטואליות, חברתיות, קהילתיות, הכל סביב בתי הקפה, נכון? אנחנו זוכרים בתוך זה גם, נכון?
ממש זה שימש מעבר להיותו בית קפה, זה שימש מרכז תרבות, קהילה, מרכז של קהילה, מרכז של שכונה. אגב, זה מה שאנחנו עושים ועשינו עד היום, עד בעצם.
נזכיר שאתה שימרת את העיצוב ממש ברוח ההיסטורית כפי שהוא היה, נזהרת מאוד לא לגעת, ניסית לשמור גם על האופי הקולינרי של המקום ועל החוויה המאוד תל אביבית ייחודית, ועשית שימור לקוחות יוצאי דופן, זאת אומרת שכל הקשישים שנהגו לשבת במקום המשיכו לשבת, והקשישות בעיקר המשיכו לשבת אצלך לצד חבר'ה צעירים וסטודנטים ואירועים מוזיקליים צעירים, הכל השתלב איכשהו ביחד.
נכון מאוד.
אבל אמרת והתחלת להגיד משהו בכוכבים, אמרת את זה השתנה, ואני אומרת את זה
עצמי. כן. הדבר השני שקרה או שעומד לפתחנו זה שהרכבת הקלה עומדת לעבור ברחוב בן יהודה, מה שאומר שצפויות לנו כמה שנים מאוד קשות בהיבט של לעבוד בתוך סוג של אתר בנייה.
אז זה המון מכות בבת אחת.
ועוד לא אמרנו שום דבר על קורונה.
הנדלן הצרפתי, הקורונה, העניין של הרווחיות והרכבת, זאת אומרת, זה נשמע או שפותחים את זה במקום אחר, הנה, אני ישר פרקטית, אני כבר, זהו, אני מארגן את הכל. לא, זה בטח לא כל כך פשוט.
אבל זאת פינה נדירה עם מבט על הים, וכל האינטראקציה הזאת, והיה שם את מייק שהיה בעלים, והוא היה גולש מיתולוגי, חלק מההיסטוריה של הגלישה של העיר. איך שמים את הכל בצד?
גם טופסי ישר. אצלנו. היה בכלל קאט הגולשים שהחליפו אותם המצילים של היום, שבאים ויושבים, ויש פרלמנט של מצילים שבאים. תראי, תראו, שוב, אני כל הזמן, תראו. מרסנד, וזה גם הסיפור שאני מספר לעצמי, ואני גם מתעקש לספר את זה מתחת לכל עץ רענן, מרסנד זה לא קירות, מרסנד זה לא מכונת קפה, מרסנד זה לא וטרינה, מרסנד זה קונספט, מרסנד זה תפיסת עולם. זה תפיסת עולם שמשקפת פלורליזם, קבלה של האחר, של השונה, סובלנות, שמחה, אופטימיות, ואת כל זה אחרי שישבנו רעייתי הדר ואני ועוד צוות יקר ווותיק שהולך איתנו שנים, החלטנו שאנחנו, שבעצם המרסון זה אנחנו, האנשים, ומה שאנחנו רוצים לעשות, ובגלל זה גם החלטנו שאנחנו מפסיקים לשחק את המשחק הנדלניסטי ומפסיקים לפחד מהאתרי בנייה והשינויים, אלא אנחנו ניקח את כל הטוב הזה ואת כל התרבות הזאת ונעביר אותו לאכסניה אחרת.
וזה מה שיקרה באמת? זה מה שיקרה?
רק לאלוהים הפתרונות. אבל אנחנו, אני חייב להגיד לכם כזה סקופ קטן.
סקופים אנחנו אוהבות.
שבמהלך כל ה... דרמה מאוד גדולה שקרתה מאז שבעצם התחלנו לפרק את המרסן, ואז זה פורסם בכל מיני אתרים וכן הלאה, הגיעו הנדלניסטים אלינו ורצו לנהל מסע ומתן. ואנחנו נמצאים בתהליך של מסע ומתן שכרגע הכדור נמצא במגרש שלהם, צריכים לתת לנו או הצעה נגדית, או לזרום עם ההצעה שלנו. אז עוד כמה ימים אנחנו במתח, ואנחנו כולנו נרגשים מאוד, אבל עוד כמה ימים אנחנו צריכים להיות בסבלנות, ואז נדע אם אנחנו יכולים להמשיך.
באותה הכתובת או לעבור דירה.
באותה הכתובת או לעבור דירה.
הלוואי. אז אנחנו קודם כל נחזיק אצבעות, ודבר שני גם נעדכן, נשתדל לעדכן בתוכנית הבאה בחדשות. אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה גדולה יותר רגע, בועז, ותסלח לי על זה. העולם משתנה. אנחנו רואים, יש לנו רצון שיהיו מוסדות כאלה של המון שנים. זה לא כל כך קורה בישראל. אנחנו רואים לאט לאט את כל המוסדות שכביכול התבססו והפכו להיות משהו. מכסית אני הולכת אחורה. עד הסנדוויץ' שלי תקברו אותי, אני לוקחת אותנו למקום אחר. זאת אומרת, המקומות האלה של הדור ההוא, לוינסקי, שאנחנו כל כך הרבה מדברים עליו. משהו כאן לא ממשיך, זאת אומרת, אנחנו לא רואים מוסדות מתבססים. אגב, גם בעולם מתחילים לראות קריסה, גם אם נלך לפריז ולמקומות אחרים, זה דיון מאוד רחב, אבל אנחנו רואים שיש איזה שינוי, אנשים יושבים היום אחרת בבתי הקפה.
אבל תמיד יהיה את בית קפה שיש שם שלט מאחור, סארטר ישב פה, המינגווי שתה פה.
אבל כמה כאלה כבר יש לך בישראל? שירי, כמה נשארו? תחשבי.
אבל למה לא לשמר אותם?
אז זאת השאלה, אני לא יודעת, אני שואלת שאלה אמיתית, המאבק הזה, דיברנו, התחלנו את התוכנית עם התורים לכל הקונדיטוריות החדשות, ואנחנו רואים אותם. נרצה או לא נרצה, אנחנו רואים תורים ענקיים לקונדיטוריות חדשות. יכול להיות שלא יכול להיווצר כאן באקלים הישראלי התוסס הזה, העוד כל כך משתנה, טוב או לא טוב זה כבר לא העניין, אבל לא יכול לקרות כאן מוסד כזה. יכול להיות?
תראי, אני מנסה לחדד קצת את השאלה. נראה לי שאנחנו קצת, כדי להבין את זה, את כל זה, צריך ללכת קצת יותר בספקטרום קצת יותר רחב, ולראות איך אנחנו מתייחסים בכלל, את יודעת. נאמר, בוא נתחיל בזה שלאנשים מבוגרים. או את יודעת מה, כדי לחדד את זה קצת יותר, איך אנחנו מתייחסים לניצולי שואה. לא אנחנו בתור פרטים, אלא במדינה.
כחברה.
יש פה בעיה. Mm-hmm. יש פה בעיה.
לגמרי, פה בעיה זה קשור. של... לגמרי, לגמרי. טוב שחידדת, כי זה קשור. זה קשור
אז,
לגמרי.
אז אני חושב שבאמת, את יודעת, כל האתוס הציוני של לבנות הכל חדש ולשכוח את כל, את כל מה שהיה לנו באירופה או במדינות אחרות ולהפוך להיות סברים קשוחים יש לזה מחיר, והמחיר הוא, הוא זה. עכשיו, אני חושב שצריך שיהיה איזון, אבל אני, את יודעת, אני כל כך קצת מאוחזב גם מהניהול שהוא איננו פה באופן כללי, וגם מהניהול המוניציפלי שהוא גם את יודעת כזה סגנון של שתי סתירות כאלה.
כן, ראינו בארץ נהדרת.
גם ראינו בארץ נהדרת, בגלל זה אני מצטט את זה. אז אני קצת לא יודע, גם יש לזה כל מיני, יש לזה מחיר.
אין שימור ממשי, תשמע.
פתאום ועדה מתערבת.
כן, כן, אנחנו צריכים ועדות, אנחנו צריכים שימור. ראינו את זה, תשמע, זה לא חדש, אני אקח אתכם רחורה לכלבו שלום גימנסיה הרצליה, שזה היה אולי האירוע הראשון הזה של רגע, מה עשו לגימנסיה, אבל אנחנו לא רואים את זה קורה, זאת אומרת, לאט לאט לא נשאר, אם נצטרך למנות עכשיו את המוסדות האלה על שתי ידיים, לא בטוחה שנמצא כבר. בוא, אז לא בטוחה. כאילו, באמת, ראו את לוינסקי בשנים האחרונות, ראו, אין, זה הכל, זאת אומרת, ברגע שאדם הלך לעולמו או משהו כזה, אופה, נסגר, אין המשכיות, אין איזה מוסד כזה עם שלט ופתק על
הכיסא. אני חושב שעיריית תל אביב, שעיריית תל אביב, אם היא עיר שהיא חפצה חיים באמת, והיא עיר שרוצה להתפתח, היא חייבת לשמר את התרבות שלה, והתרבות שלה, תרצו או לא תרצו, זה בתי קפה, לא יודע, עוד ועוד ועוד דברים.
כן, כן, זה חלק מתרבות, זה חלק מתרבות לגמרי, ואנחנו, שכל הזמן מדברים על שורשים, ועל מאיפה הגענו, ולאן התחלנו, שם אנחנו מפשלים בגדול. בועז, אנחנו נעקוב, אנחנו מחזיקות לך אצבעות.
בועז טייגרמן. טוב, תעקבו, ואני כמובן אשמח מאוד לעדכן אתכם, ואני מאזין לתוכנית שלכם ברוב קשב, והיא נהדרת.
תודה, בועז, תודה רבה. אז אנחנו נתעדכן, תודה, להתראות.
ביי.
קפה מרסן, בועז טייגרמן, מחזיקות. ביי, ביי.
I think that possibly, maybe I'm falling for you. Yes, there's a chance that I've fallen quite hard over you. I've seen the paths that your eyes wander down. I wanna come too. I think that possibly, maybe I'm falling for you. No one understands me quite like you do. Through all of the shadowy corners of me, I never knew just what it was about this old coffee shop I love so much. All of the I think that possibly, maybe I'm falling for you. Yes, there's a chance that I've fallen quite hard over you. I've seen the waters that make your eyes shine. Now I'm shining too. Because, oh, because I've fallen quite hard over you.
רונה, אנחנו התחלנו עם התורים הארוכים, ואני חושבת שהתורים הארוכים ביותר כנראה הם גם בנמל תל אביב, מסתרחים כרגע, בדקות אלה ממש, גם בנמל תל אביב וגם בסדרות רוטשילד, ומי שאחראי לזה הוא פטיסרי צרפתי קלאסי של נחתום בשם אריק קייזר, ומי שהביא את הפורמט הזה ואת המאפים האלה לארץ הוא יואן סמג'ה, מנכ"ל של מיזון קייזר בישראל.
שלום יואן.
שלום, תודה על ההזמנה.
אנחנו שמחות. אני היום בבוקר אכלתי כריך עם הלחם קורקום שלכם, והוא טעים כל כך.
תודה רבה.
תגיד, ציפיתם לקבלת פנים כזאת?
האמת היא שלא.
לא.
האמת היא שלא. לא. אנחנו כל יום מודיעים למאות לקוחות שבאים אלינו, שעומדים אצלנו בתור, למרות שהתור הזה התייעל באופן מאוד משמעותי בחודשים האחרונים. אני חייב להגיד שאנחנו כולנו הערכה כלפי מאות האנשים שמגיעים אלינו כל יום לסניפים.
נכון, אז
מה הישראלים קונים הכי הרבה?
באופן קצת מפתיע, או לא מפתיע, אבל לפחות מפתיע יחסית לתכנון שלנו, הם קונים הכי הרבה מתוק בעצם, עוגות ומאפים. בפרופורציות אפילו שהם כמעט פי שתיים מהממוצע העולמי של במותג, ולכן זה מצריך מאיתנו כמה אדפטציות בקפסיטי בייצור, אבל אנחנו מאוד מרוצים.
מה למשל? למשל הלחם קורקום הזה שתיארתי,
זה
משהו שיש בפריז?
לא, זה נכנס למשפחה של הלחם נגיד, אבל לא, קונים הרבה טארטים, טארט לימון, יש לנו טארט שנהיה די מפורסם שהוא טארט עם מסקרפונה, קרמל ותפוחים שגם קונים אותו הרבה, וכמובן שיש לנו טארטים בעיקר בסוף השבוע עם פירות טריים. יש בישראל, כמו שאתם יודעים, טוטים דווקא עכשיו מצוינים, עוגות פרזיה, כל מיני בעצם. אז הרבה עוגות, הרבה מאפים, כל המאפים שלנו הם מאפי חמה שאנחנו מייבאים מצרפת, כמו קמח, אגב, שנכנס למתכונים של הלחם.
שהוא מיובא מצרפת.
כן.
לא קמח
כן.
רק הלחות התל אביבית לא מיובאת מפריז.
כן, זה אי אפשר לשנות. אז אני רוצה רגע, יואן, להתחיל איתך רגע בפריז, כי בעצם המקור של המותג הזה הוא בפריז. מספר לנו קצת, זאת אומרת, היו שנים שבאמת הקונדיטוריה שלכם הייתה אחת המדוברות ביותר בפריז. ספר קצת על איך זה התחיל שם, מה הסיפור של המותג הזה?
בשמחה, בעצם אריק קייזר, שהוא המייסד של המותג, שהפך להיות תוך 25-26 שנים מותג, שנמצא ב-30 מדינות, ממש ברחבי העולם, אז בעצם הוא בעצמו הוא אופה, ומכירים אותו בצרפת, הכירו אותו לפני 25-26 שנים, בגלל שהוא היה אחד מבין האופים הראשונים שהחזיר את המחמצות בלחם וגם במאפים. אז כולם השתמשו בשמרים יותר תעשייתיים. הוא דווקא רצה להעמיק, להעשיר את הטעמים של הלחם, מחמצת נוזלית בעיקר, היא בעצם עוזרת ללחם להישמר יותר טוב, וגם מפתחת יותר טוב את הטעמים של הלחמים, ובזכות זה, בזכות הידע הזה, אריק קייזר הפך להיות מפורסם.
דווקא לחמים אתה אומר בצרפת, זאת אומרת,
דיברנו
על המתוקים, ובצרפת מה שהתחיל את כל העניין היה הלחמים.
נכון, בדיוק. זה בעצם המחמצת. למרות שמשתמשים גם במחמצת במאפים עכשיו בכל העולם, ובכלל, זאת אומרת, במתכונים של אריק קייזר. אבל בצרפת יש מסורת מאוד ברורה של לקנות לחם טרי כל יום.
הבגט גם עושים ממחמצת?
בטח, כן? בעיקר הבגט, בטח, כל הלחמים.
אבל איך זה שתמיד בפריז כשקונים בגט, לא משנה איפה, לא, באמת, לא צריך ללכת לקונדיטוריה הכי טובה, הוא כזה מין מתפצח וקריספי, ובארץ זה לא תמיד עובד ככה עם הבגטים.
יש סוג של, בצרפת, צרפת היא סוג של מקום מושלם דווקא לייצור של אותו המוצר. זאת אומרת, לא עושים הכל טוב, אני חייב להגיד את האמת, למשל, בתחום של החיסונים, כנראה שפה בישראל, לא טובים, אבל בגדול שמה...
איך הודדת אותנו, אריק? תודה.
כן.
יואן,
כן. אז שמה בעצם השילוב של הקמחים הטובים, יורד הרבה גשם באזורים מסוימים, אז הקמח הטוב, במאפים החמה הטובה, הידע, כמובן, שהוא ידע של כמה מאות שנים, ציוד, זה שילוב טוב, ובסופו של דבר בצקים... בצקים מתפתחים ויוצאים טוב. אני גם חייב להגיד את האמת, יש הערכה מאוד ברורה למקצועות האלה, למקצועות הייצור בצרפת. יש מקומות שבהם לומדים במשך כמה שנים את המקצועות האלה, זה לא בדיוק כמו סטאז' באיזה בית ספר ככה כמה חודשים. לומדים את זה ומעריכים את זה, אז יש בזה גם משהו שהוא מאוד חשוב. ולכן השפים שלנו, שנמצאים פה בישראל, עברו הכשרה מסוימת בצרפת במלון קייזר לפני שפתחנו כאן, והידע הזה הוא ידע שהוא מאוד חשוב.
תגיד, מה מייחד את הפטיסרי הצרפתי הקלאסי בהשוואה לקונדיטוריות אחרות באירופה? נגיד, אצלנו פעם אמרו כל הזמן קרם שנית, עכשיו פתאום אומרים מילפוי, זה אותו דבר?
זה, כן, אבל פשוט בצרפת עושים את זה יותר טוב. ככה, אני חושב שצריך לתקן את זה. זה בעיקר, לדעתי, זה בעיקר חומרי גלם מצוינים, ידע ואהבת המקצועות, וגם שילובים קצת מיוחדים, שבסופו של יום גורמים למתכונים ממש נפלאים. ואנחנו משתדלים פה בעצם להביא את הערך המוסף הזה, למרות שיש פה קונדיטוריות ומאפיות מצוינות.
זהו, תכף נדבר על זה, כי התחלנו את השיחה, אני רוצה כן לשאול אותך, בזה שאמרנו שלא מעט קונדיטוריות ישנות כדרכו של עולם נסגרות עכשיו, ואנחנו רואים שדווקא באמת הקונדיטוריות החדשות, כדוגמתכם, מייצרות תורים שלא ראינו כאן לפני. וניסינו להבין את העניין הזה, האם זה הנוצץ, זאת אומרת, איך אתה מסביר את זה?
אני מאמין שהטיימינג מאוד חשוב. זאת אומרת, אני לא מוריד מהידע של הצוותים שלנו, אבל אני מאמין שבתקופה הזאת, דווקא שהישראלים לא יכולים לטוס לחול, אז באו איכשהו למצוא איזה טעם של חול אצלנו. זה דבר אחד.
אולי זה מסביר שפושון היו כאן ולא כל כך הצליחו.
כי זה היה בתקופה לפני תקופה שעוד לא היה את הצורך הזה?
אני מאמין שהסיבה השנייה בעצם היא שאנחנו באים ומנסים להציע מוצרים שמוצרים איכותיים מאוד במחיר שהוא מאוד הוגן. זאת אומרת, אנחנו מוכרים כרגע קרואסון חמאה, עם חמאה שאנחנו מייבאים מצרפת, זאת אומרת, חמאה באמת אחת מהטובות שאפשר למצוא בשוק, ב9 שקלים, שבתל אביב זה זול מאוד. אנחנו מוכרים בגט ב8 שקלים. ואנחנו באים בסטייטמנט כזה שאומר, אפשר לקנות מוצרים איכותיים וטעימים במחיר שהוא סביר. ומעבר לכך שהוא סביר, אפשר גם לבוא כל יום ולקנות כל פעם מחדש. לא כמו שמוצאים בשוק בין 12 או 16 שקלים אפילו לבגט. אצלנו הוא הולך חצי מזה. ואנחנו באים לסטייטמנט הזה שבעצם אפשר כל יום לבוא, לקנות משהו חדש, להתפנק טיפה, ובסופו של יום זה לא יעלה יותר מדי כסף.
אז אפשר להגיד באופטימיות שאולי אתם כמעט ולא נפגעתם מהקורונה, בניגוד לשאר הענף שנחל מפלה גדולה?
אני מאמין שכן, למרות שאת יודעת, כל יום אנחנו צריכים בעצם להתאים את עצמנו, אנחנו הפכנו להיות חברה יחסית גדולה, אני חייב להגיד, תוך 4 חודשים גייסנו כמעט 120 איש בין הייצור לשירות בחנויות, וכל יום העליות והירידות שנובעות מהסגרים ומהתנועה של האנשים, בעצם מצריכות אותנו להיות מאוד זהירים וגמישים. אז אנחנו כמובן נפגענו הרבה פחות משאר המסעדנים, ואני מאחל להם שהתקופה הזאת תעבור כבר כמה שיותר מהר, על מנת שיוכלו לחזור לעבוד מהר.
אמן.
אבל כרגע אני חייב להגיד שאנחנו לא יכולים להתלונן. אנחנו מתלוננים רק מבעיות לוגיסטיות ומהסוג הזה. אז כרגע הכל בסדר מבחינתנו.
תגיד, אני ראיתי שיש לכם מוצרים ייחודיים רק לסניפים בתל אביב, נגיד חלות.
נכון.
תגיד, מה הדבר הבא? פאור איזה כנאפה? פאור שוקולה כנאפה? מה, לאן אתם הולכים משם?
האמת היא שאנחנו הכנסנו חלות, הכנסנו חלווה בכל מיני מוצרים, עושים בפרם חלווה, מאפיישים חלווה, אנחנו אפילו הכנסנו מתכונים מיוחדים של חלות, זאת אומרת, עושים כל יום שישי חלות עם זאטר ודברים כאלה. אנחנו כן נמשיך לפתח את זה, אבל בכל מדינה שבה אריקה היא נמצא, יש את האדפטציות המקומיות, אני גם מאמין שזה חלק מההצלחה שלו.
ובתל אביב זה יהיה מתוק, 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 כמו שהבאנו. נכון.
טוב, ושאלה אחרונה, אתה יודע לספר לנו מה קורה עכשיו בפריז? זאת אומרת, לא רק אצלכם, אלא בכלל, האם חזרו אל הרגיל בענייני המזון, המקומות פתוחים, יושבים?
לא, ממש לא. ענף המסעדנות הוא נפגע כמו שהוא נפגע פה בישראל. כנראה שעדיין לא חזרו לעבוד, וכנראה גם שלאור הקצב של ההתחסנויות שם, זה ייקח עוד יותר זמן ממה שאני מקווה שזה ייקח לנו פה בישראל. לכן זה אגף שנפצע, אבל שאיכשהו גם צליח פה ושם לעשות אדפטציות נכונות, כמו שראינו פה עם משלוחים, עם טייק אווי והכל. מה אני אגיד, אני מאחל לכל הענף הזה ש... ש... שיקום מחדש, מחודש וכמה שיותר מהם.
גם אנחנו, גם אנחנו. יואן סמדג'ה, מנכ"ל מיזון קיסר בישראל, תודה רבה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה.
שתהיה שנה מתוקה.
גם לכם, ביי.
טוב, שירי, אנחנו נצאות מתל אביב, די.
למה?
כי יש עוד המון דברים מעניינים, תשמעי רגע, תשמעי, אנחנו זימנו לכאן את רותם מימון, יקירנו, יקיר התוכנית.
אורך האוכל של עיתון הארץ.
של עיתון הארץ, כי דיברנו המון על קונדיטורית בתל אביב עם המון תורים, ויש עוד המון הצהרות בחוץ, ויש עוד המון קהל שלא מגיע לתל אביב, ואנחנו רוצים גם לדבר על זה. שלום רותם.
אהלן, אהלן.
אהלן. אז תגיד, לאן לנסוע? אני לוקחת את האוטו. אסור עכשיו, שנייה, סגר. אבל כשיגמר הסגר.
מיד אחריו.
כן, בדיוק, בדיוק. לא, אני עומדת בחוקים. לאן אנחנו נוסעים כדי לעמוד בתור? לאיזו קונדיטוריה? איפה?
קודם כל, סעו לחיפה. אני בעד.
זה תמיד.
אני חושב שאם דיברתם ככה על כל הדור החדש של הקונדיטוריות, בחיפה עדיין שומרים על שמורות הטבע המתוקות האלה שהיו נכונות אולי לפני 20 שנה ואפילו שלא לומר בשנות ה-70 וה-80, אבל בכל אחת מהן, על אף שתמצאו בחיפה קונדיטוריות ותיקות מאוד,
גן עדן, לא? איזה קונדיטוריות יש שם? לא,
גן עדן זה אצלנו.
לייבל, למשל, או אפילו הקונדיטוריה של גל, של הקונדיטור גל גבריאלי, שהוא מביא בעצם קונדיטוריה יחסית עדכנית, אבל עדיין אפשר למצוא בה את הגבינית ענק, כמו של פעם. אתם יודעים, זה אולי כבר לא אופנתי ולא מצלם יפה.
כיס גבינה כזה?
בדיוק, הכיס עם הגבינה והדובדבן המשומר מעל, אבל קונדיטוריית לייבל גם היא בחיפה עדיין עושה את אותם מתכונים של לפני 30, 40 ו-50 שנה, ופה ושם מכניסה עדכונים בשוליים, אבל באמת העוגות הגבוהות של פעם עדיין שם.
זה מה שהיה קונדיטוריה ההונגרית, רותם, כי עכשיו דיברנו נכון, בתוכנית, נכון. אז הכל נשמע צרפתי פתאום. זאת אומרת, כל המקומות החדשים הנוצצים מגיעים מצרפת.
מעולם הפטיסרי
זהו,
הצרפתי.
זהו, נכון, ופעם נכון. היו לנו את הקונדיטוריות
ההונגריות, שכיות, שלובקיות, נכון. כן.
בדיוק, נזכיר רק את קונדיטוריית אלברט, למשל, בשוק לוינסקי, ש... הביאה דווקא את הסגנון היווני והבלקני יותר. נכון. קונדיטוריה אהובה, שגם כן פשוט, אתם יודעות, עם הזמן, הקהל העדיף את הנוצץ ואת המצטלם יותר יפה ויותר מושחת, נגיד, על אף שלדעתי האור שפיץ למיניהם, דווקא כן. עושים את הכיוון היותר אמריקאי אפילו.
אמריקאי, אהה.
שזה מין צבע פיץ' זרחני כזה, ומה עוד מאפיין אותו חוץ מהצבעוניות המאוד מאוד זרחנית וססגונית?
המתיקות. שהקונדיטוריה הצרפתית, הפריזאית, היא לא מאוד מתוקה.
נכון.
הרבה מאוד פעמים אנחנו...
היא חומלת יותר.
נכון, היא הרבה יותר עדינה, וישראלים שמגיעים בפעם הראשונה לפריז ומבקשים לטעום, לא יודע, פייר הרמה כזה, מתפלים...
המקרונים,
כן. בדיוק, שזה לא כזה מתוק כמו שבישראל עושים. אז אנחנו לקחנו קצת את המתיקות האמריקאית יותר, נגיד הפנקק עם המלא מייפל כזה, אבל לקחנו את זה לקונדיטוריה שלנו, ודווקא בחיפה, שלוש הקונדיטוריות האהובות עליי עושות, לא הזכרתי גם את קונדיטוריית סארו, שאפרופו מתכונים הונגרים, זה סיפור מעניין, אם יש לכם דקה לשמוע.
יש לנו, כן. יש לנו, כן.
זה בחור צעיר, בין, בסוף שנות ה-20 לחייו, שרכש קונדיטוריה שפשטה את הרגל עם מתכונים הונגריים ממש, בחור נוצרי, דובר ערבית, שבעצם למד להכין את השטרודלים הכי טובים בחיפה, או את הקרנצים הונגרים, תחשבו שזה סבתא עשתה את זה, ופשוט הבחור הצעיר והחמוד הזה עומד שם ומכין בעצמו עוגות. אני ממליץ לכולם, בלי קשר למייזון קייזר ולקונדיטוריה עדכנית, גם הוא יודע לעשות דברים עדכניים כמו סופגניות.
איך קוראים לו? של בולי יהושע, אני אומרת לך, זה ממש חלק איזה רומן חדש.
רגע, אז איך קוראים לו שוב, רותם?
שרו.
שרו.
סמך א' רש וב.
בחיפה, אז הנה המלצה.
כן, בעיר התחתית. מקום קטנטן ומקסים מקסים עם שטרודלים מרהיבים, באמת. אני מקווה שהוא שורד יפה את תקופת הקורונה, כי לפני זה הוא באמת שגשג ושבר את הסטיגמה שקונדיטוריות בסגנון קצת שונה מהפטיסרי הצרפתית לא עובדים כאן, אז הנה, זאת הייתה דוגמה מוצלחת.
אז כמו שאמרנו, הקונדיטוריות האלה ההונגריות של פעם, זה יותר הקרמים היותר כבדים, העשירים, הקונדיטוריה הצרפתית יותר מעודנת, גם שימוש בהרבה פירות, הרבה בצקים שהם יותר עדינים, והקונדיטוריה האמריקאית, אמרת לנו, מאוד מתוקה, ושירי אמרה, מאוד צבעונית, זרחנית.
חשוב להגיד לגבי הקונדיטוריה הצרפתית, שהיא בעצם שמה גם דגש מאוד גדול על רעבה. זאת אומרת, כל מיני כינוכים שנראים כמו תכשיטים קטנים, כמו פטיפורים, כמו ממש יתירות אומנות קטנטנות, אנחנו מכירים את זה מפייר הרמה וכזה, אז מייזון קייזר עושים את הסגנון הזה למשל, שהקונדיטוריות, כמו הקונדיטוריות בחיפה או בבאר שבע או בנתניה, עדיין משמרות את הכינוכים האלה של פעם, של הסבתות הגבוהות האלה עם הקרמים,
שזה פחות מדויק, זה לא התכשיט הזה שמייצרים, אלא זה
אבל יש עוגות כאלה. אגב, אני רואה גם לא מעט תורים במקום שהוא יותר כזה, בתל אביב, שהוא מקום כזה שיותר עושה עוגות של פעם, ויש להם כל מיני פרסבורגרים.
נכון, וייס למשל.
איפה?
בכיכר רבין יש מקום אחד כזה.
טורטה דלנונה.
בדיוק, הם עושים דווקא את הכיוון היותר איטלקי של הקונדיטוריה, אבל הם דוגמה באמת...
אני רואה שם מלא פרסבורגים וכל מיני כאלה, ואנשים באים בשביל זה, זאת אומרת, פס גבינה, כל מיני כזה של פעם.
נכון, השמנות.
אבל בתל אביב אפשר למצוא עוד כמה שמורות באמת...
יו, ושירי מחזירה אותנו לתל אביב, לא, רגע, עצרו, תמשיך רגע, רותם, רגע, אני רוצה לקחת לך, למשל, אני לא יודעת אם אתה מכיר, אז אם לא, אני אולי אספר, אבל גם באשדוד, למשל, יש איזה...
נכון, פנינה פאי.
כן, זה עם הפיסטוק שכולם עושים סרטונים, נכון?
כולם, בדיוק. פנינה פאי היא התשובה האשדודית לאור שפיץ בעיניי.
כן, בדיוק.
ועם קרואסונים ככה מושחתים, ממולאים בקרמים של פיסטוק וקישוטים, אבל שוב, היא שואבת השראה יותר מהפטיסרי הצרפתית בעיניי, מאשר משהו אחר.
זה לא מתוק בטירוף? זה לא אמריקאי כמו אור שפיץ? זה לא כאילו מלא סוכר?
זה כן.
לא, רק לראות את הרוטב הזה בסרטונים, אני כאילו... זה נראה כל כך מתוק.
אגב, אם מותר לגלות עוד סוד...
כן,
רצוי
לגלות עוד סוד. זה אומנם סוג חדש של, אני קורא לזה הדור הבא של הקונדיטוריה הצרפתית, אז כלומר, אם הייתם מביאים את זה לאיזה מישהו מפריז שיתאם את הקרואסון הממולא הזה בעוגיות אוריו או בכאלה דברים, הוא היה אומר לכם, מה הרצחתם וגם ירשתם?
בדיוק, הוא היה מציע אותנו מהמדינה, כן.
אבל בעבורנו זו תגלית, אז הייתי שולח אתכם לעגלת קפה במושב נורדיה, שבשרון, ושם יש את ויקיז בייק שופ, שזה בעצם מעין קונדיטוריה על גלגלים, שהיא עושה מאפי שמרים מרהיבים, באמת מרהיבים, קצת יותר מעודנים מכל הדור החדש, אבל מושחתים לא פחות, והיא פשוט עושה טייק אוף על קרואסון, טייק אוף על מאפי שמרים כאלה ואחרים שכולנו אוהבים, והביצוע הוא באמת נהדר וטעים, ועומדים שם בתור לא פחות מ-40 דקות.
זהו, והגלות זה הדבר החדש, נכון?
כן, נכון. דברו איתי מהזדמנות על הגלות והכל.
כן, כן, זה חוזר לזה, כי...
הלוואי שזה ימשיך.
תחת כיפת השמיים.
לא, כמו בחיפה, זה פשוט נפלא מה שקורה שם בחיפה עם כל ה... זה המסעיות, אבל לא משנה, נו.
זהו, היא חזרה מחיפה, יודעת הכל. כן.
זהו, אנשי השרון, אבל פיצחו את... את האמרה שאם אין אני לי מי לי, וברגע שבתי הקפה נסגרו, אז הם המציאו את עצמם מחדש, ושותים קפה במושב, בעגלה, וגם אוכלים קרואסון מדהים.
טוב, אז לפני סיום אני חייבת לשאול על ירושלים, ששם יש איזה מין מקום כזה, כאילו נוצץ כזה שהולכים לאכול במטור?
הוא לא קדוש?
קדוש, זה הוותיקים, אנחנו כבר סגרנו פה את כולם, עשינו פה הספדים נורא עצובים.
אבל קדוש הוא איתנו, די.
קדוש ברור.
קדוש איתנו, וגם דוד לאור האהוב ממבשרת ציון, שעושה גם כן מאפים בסגנון הצרפתי, והוא נחשב לטעמי מהטובים בארץ, אם ככה, דווקא הוא הולך על הקו היותר נקי, הלא מושחת, צרפתי by the book, אבל גם לעשות by the book מושלם, זה לא פשוט כל כך, אז דוד לאור במבשרת ציון, ואם יורשה לי עוד איזה משהו של פעם, אבל עדיין עושה עבודה מעולה, קונדיטוריית מרטין, בבאר שבע, פחזניות גדולות, כמו שאהבנו פעם.
אקלרים,
נכון, ברבורים כאלה.
כן, זה כמו הקימבוק של, איך קראו להם? לונדון, נכון? לונדון? כן, חזר מתישהו. לא, קפולסקי, קפולסקי חזר מתישהו.
כן, עם הסברינות, סברינות.
כן, סברינה, וואו.
עם הקצפת ורוטב הטוטים, כן.
הנה, שנות ה-70 רודפות אחרייך, רונה גרשון.
אבל תקשיבו, כן, צריך גם וגם. אנחנו בעד, זהו, אנחנו בעד איזונים, כי דיברנו על זה שהרבה פעמים הנוצץ, הפופ-אפי, בא על חשבון הקונדיטוריות הישנות שקצת נסגרות, ושהיום התורים הם בעיקר בחדשות, אז בואו נבקש איזון, בואו נשלח בקשה לזה שיהיו גם וגם, זאת אומרת, ולא יהיו על מור מוסדות של פעם.
יש מקום לכולם, יש מקום לכולם. ובאמת, כמו בשמורת טבע, אם לא נבקר בהן, הן ייעלמו, אם לא נשמור עליהן, יבוא בולדוזר ויהרוס אותן.
נכון.
בדיוק אותו דבר.
תשמרו
בקיצור,
למוסדות של
חשוב,
פעם.
התור הזה חשוב נכון. לכולם.
אבל גם במוסדות בדיוק. של פעם, לא רק בחדש ובנוצץ.
בואו נשמור נכון, על התור.
טוב, נכון. רותם, המון תודה.
בשמחה תמיד.
ביי ביי, תודה.
להתראות, ביי. Taking your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? All those nights when you've got no lights, the check is in the mail, and your little angel hung the cat up by its tail, and your third fiancé didn't show. Sometimes you wanna go where everybody knows your name. טוב, אז אתם מזהים את המוזיקה הזאת? זה היה הפתיח הידוע של הסדרה צ'ירס, סדרה מיתולוגית, קומדית מצבים שהתרחשה על בר, ועכשיו התבשרנו, נכון, חופשי על הבר, התבשרנו שהבר שלהם, שבאמת היה כזה בר שבו צולמה הסדרה, נסגר בגלל הקורונה. אז ביקשנו את רותה קופפר, כתבת הטלוויזיה של כלכליסט, שתזכיר לנו קצת את צ'ירס ואת המקומות האלה, בתי הקפה והברים של הסדרות. שלום רותה.
שלום,
שלום. שלום, שלום. את היית מצופות צ'ירס בזמנו?
כן, בוודאי.
כן?
כן. אל תשכחו שזה היה בתקופה שככה לא היינו צריכים להתלבט בין אלפי סדרות.
נכון. זה מה שהיה על המסך, אם רצית או לא. אז תזכירי לנו קצת, רותה. תזכירי לנו קצת מה זו צ'ירס.
אוקיי, שקראו לה בעברית חופשי על הבר, את אומרת גם שפעם היו מתרגמים ככה.
כן, זה נורא. בחופשיות מסוימת. כן, זה מזעזע.
אז זאת הייתה סדרה שככה שודרה בין 1982 ל-93, והיא באמת התרחשה היא הייתה שונה בזה שהיא התרחשה כולה בתוך הבר, למרות שבהמון המון סיטקומים, הבר או בית קפה, מסעדה, הם כאילו המקום השני שאנחנו רואים את כל הדמויות בה. אני רק אזכיר שהייתה גם, את זוכרת סדרה שקראו לה הכל נשאר במשפחה?
כן.
היה אחד ארצ'י בנקר, אז אחרי זה הייתה גם סדרה שקראו לה ארצ'י בנקר פלייס, וזה היה גם על בר. הם לא המציאו את העניין הזה, אבל זה באמת היה...
אני רציתי לשאול לגבי צ'ירס רק, זאת הייתה סדרה ממש פופולרית? כאילו היה קהל מעריצים שהיה עולה לרגל לראות מרצ'נדייז ב...
ברור, ועכשיו שכשסגרו את זה בקיץ, את הבר, אז גם עשו מחירה פומבית, ואנשים קנו שם מהשלט של השירותים של צ'ירס, ועד כזה מגז, הכוסות בירה, וגם כל מיני, זאת אומרת, במאות דולרים.
וואו, כגיוני, זה קל.
מי המעריצי הסדרה הזאת?
לא, זה אחת מהסדרות הכי נצפות בזמנו, היא הייתה ברשימת הסרט הסדרות הנצפות, זה היה...
כן, כן, סליחה, וגם אני רוצה להגיד שהיה בה, היא הייתה חמודה, היה את המתח התמידי הזה בין סאם ודיין.
טד דנסון.
שזה טד דנסון, שאם אנחנו רוצים לקשור את הכל לעניינים אקטואליים, ובשביל זה אנחנו כאן, נכון? אז הוא עכשיו, ממש השבוע, עלה בסדרה חדשה עם טינה פיי, שקוראים לה מיסטר מיו. הוא מישהו שלא רק היה כוכב שם, ואז הוא היה גם קצת נלעג, היו צוחקים על זה שיש לו פאה ועל זה, והוא בינתיים טד דנסון נהיה אולי אחד הכוכבים הכי הכי חשובים בתחום הטלוויזיה.
כן, הוא שמר על, בניגוד להרבה כוכבים אחרים שנעלמו מהמסך, אותו אנחנו רואים לאורך השנים.
ברור, וגם בתפקידים דרמטיים וגם בתפקידים קומיים.
עכשיו, תשמעי רותה, אנחנו פה בתוכנית קולינרית, ואנחנו רוצות רגע לשאול אותך על העניין הזה. פה אמרת כל הסדרה צולמה בתוך הבר, שזה די מדהים, אגב, שהם לא יצאו החוצה אף פעם, אבל מסכנים כאלה.
שזה אגב היה אולפן, כן?
כן, ברור. אבל יש הרבה סדרות, תכף תזכירי כמה שהיה מקום המפגש, היה איזשהו בר או בית קפה שאליו הולכים, והוא משמש באמת, את אמרת לי אתמול, מדורת השבט.
כן.
אז ספרי לנו על כמה כאלה.
אז זהו, אז אני, שוב אני רוצה ככה להיות כמה שיותר אקטואלית, אז היום נודע כמובן שסקס בעיר הגדולה הולכת לחזור בגרסה כזה של 3 חברות ולא 4, ובינתיים גם כל החברות של סמנטה שהיא זאת שלא תחזור, מאוד זועמים וכועסים, אבל כמובן שאחד הדברים הכי הכי שבלטו בסדרה הממכרת הזאת, זה היו הפגישות שלהם לברנץ' ולבתי, כאילו מסעדות, אבל אתם זוכרים שהיה מקום כזה שהן היו נפגשות בכל יום ראשון בבוקר כדי לדבר על דברים ועל בעיות ועל עניינים פמיניסטיים וכו'. אז זה היה במקום שנקרא קפיטל, מקום אמיתי בניו יורק.
שהוא לא מאוד שכונתי כזה, הוא היה די יוקרתי, אם אני זוכרת נכון, לא? מנות נראו כאלה, סושי מפונפן ועטוף ב...
לא, זה היה סושי סמבה, הן היו גם...
שזה מקום אמיתי,
של שף ישראלי אפילו.
בטח, כן.
עם סושי סמבה היה גם את הביטוי הזה שסמנת ככה כעסה על מישהו, אז היא אמרה לו, no sushi samba for you. אז כן, אבל זה היה מקום המפגש הרגיל שלו, מין מקום... די דווקא פשוט, אבל ועוד מקומות שאני אזכיר זה סנטרל פארק של חברים.
אבל הוא אמיתי? חברים. הוא אמיתי? אני הייתי בטוחה שזה פיקציה.
סנטרל פארק הוא לא אמיתי, קפיטריה הוא כן אמיתי. יש גם נגיד את המקום הזה של סיינפלד.
סיינפלד, כן.
אז הם קוראים לזה משהו אחר, אבל המקום עצמו באמת היה, והוא גם היה, קוראים לזה מונקס רסטרנט, או... תומס רסטרנט, ועולים לרגל תיירים, כשהיו תיירים בניו יורק,
כן.
בטח. פעם גם היו הולכים לבתי קפה ויושבים במקומות נחמדים עם אנשים.
כן.
גם הסיבה שהיו עושים את זה, זה ש, זאת, ויעשו וימשיכו, זה שזה המקום הכי הגיוני לפגוש את כל הדמויות של הסדרה. כי בניו יורק, עם כל העניין הזה שאנחנו מאמינים שבאמת מוניקה ורייצ'ל היו שותפות אל תוך שנות ה-30 שלהם, וממול היו את ג'וי וצ'נדלר, והם היו כל הזמן קופצים אחד אל השני, זה באמת לא משהו שמתקיים כל כך לארצות הברית, אבל להיפגש עם החברים שלך בבית קפה באופן קבוע או בבר, זה משהו שהוא כן חלק מהחיים. אז זה גם משרת את העלילה, וגם זה קצת דומה לאיך שאנשים... חיים שם.
תגידי רגע, רותה, אבל נגיד, אם עכשיו מצלמים סדרה לנטפליקס,
זאת השאלה.
אז הם ייפגשו בבית קפה, בר או מסעדה, או שבעולם הזה כבר לא יכול להיות שזה יקרה?
תראי, אם זה נורא תלוי מה אנחנו הולכים, אם הם עכשיו מצלמים, עכשיו כן. הם לא מצלמים כלום. עכשיו מה שקרה ב-LA זה שהם פתחו את כל ההפקות, כי היה נדמה שהמצב משתפר קצת מבחינת הקורונה, ואז הייתה להם כזאת מכל, רוב ההפקות נעצרו. אבל האם הם הולכים לעשות סדרות שהן נאמנות להווה הנוכחי? אז מן הסתם לא יהיו שם יותר מדי בתי קפה, ואם יהיו בתי קפה הם יישבו שם עם מסכות ו... או בחוץ, או כאילו דברים כאלה. ואם הם יצלמו פשוט סיטואציה שהיא לא אמורה לשקף את המציאות, אני בטוחה שהם יחזרו לצלם בבתי קפה וברים, כי זה, החיים האלה יחזרו.
בינתיים זה סיינס פיקשן.
סליחה?
זה כרגע לא נראה כמו משהו שקורה.
כן, נו.
כן, אבל אך לפני, את יודעת, בין הסגרים, היינו בבתי קפה.
נכון, נכון.
זה יחזור, אני באמת מאמינה.
זה עוד לא מרגיש עם ביטחון, זה עוד לא מרגיש שזה המקום. נכון. תשמעו, ייקח זמן להתנתק מזה. הילדים שלי עכשיו, כשרואים סדרות ישנות, או דברים שצולמו טרום קורונה, הם אומרים לי, אמא, אבל הם בלי מסכות. אז כאילו...
נכון, אי אפשר להתעלם מזה. אז כל פעם שאת מסתכלת, את גם רואה, נגיד, בעין מקצועית, את אומרת, טוב, את בריג'רטון בטוח צילמו הרבה הרבה לפני הקורונה, כי אין מצב שכל הניצבים האלה, כל האנשים שרוקדים אחד עם השני, עם בפנים אחד,
עמדו אחד ליד השני, וכן.
רונה, אבל אני ממש מבקשת, אל תגלי לילדים שקרסטי קרב, זה לא אמיתי.
אני לא.
זה לא מבוסס על המקום אמיתי.
מה, זה לא? זה לא.
אוי, מה נעשה מאיתנו? תקשיבו, מדברות על זה שאנשים עמדו אחד ליד השני בסדרה, זה כמה עגום.
כן.
טוב, בסדר, אז אולי עוד נראה בתי קפה ומסעדות מיתולוגיות כאלה על המסך, אבל נזכרנו בכמה כאלה, רותה קופפר, מבקרת, כתבת הטלוויזיה של כלכליסט, תודה רבה.
תודה לכם.
ביי, ביי. שירי, בן חדש לישן, הלוואי והכל יישאר, זאת אומרת, ביחד, אמרנו, איזון, תמחו גם במקומות הישנים, גם בחדשים, אל תשכחו את הישנים. תודה רבה לאירה וקסלר, לארז שלום שהיה איתנו, שירי קץ.
תודה, רונה גרשון תלמי.
ביי ביי.
את באה לעמוד איתי בתור.
ביי. Job's a joke, you broke your love life to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. I'll be there for you. Cause you're there for me too. Yeah.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.